בוקר טוב, מועדים לשמחה, ממשיכים שיעורי תניא לעם, ליקוטי אמרים פרק י"ד, בצור ירום. בעזרת השם, להצלחת כל כוחות הביטחון, להצלחת כל חולי עמך ישראל, להצלחת הקהילה היקרה, בחד נס, להצלחת עם ישראל בכללותו. ממשיכים, אנחנו בפרק י"ד. בעל התניא רוצה להגיד לנו, כן, שמי שרוצה להיות מאוחד רק עם השם, כן, הוא צריך לדעת שהוא חייב להתרחק מהחטא. למה? כי כל פעם שאדם, מה שנקרא פוגם, עושה זה משהו שהוא לא לרצון השם, אז השם מתרחק. כי מה אני קדוש, אף אתה יהיה קדוש. ואנחנו ראינו שהביא פה הרב יורם באחד הפירושים על שאול. מה שדיברנו על שאול המלך, שהוא היה חסידה קדישה, וכתוב עליו כבן שנה שלא טעם טעם חטא, כן? כתוב בן שנה שאול במולכו, מה זה בן שנה? כאילו כתינוק כבן שנה, שלא טעם טעם חטא וכו' וכו'. ועם כל זה, לא הקשיב לקדוש ברוך הוא. היה צריך לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא אמר, הקשיב לאנשים אחרים, כל מיני שיקולים זרים, לקחו לו את המלוכה. זאת אומרת שכל דבר קטן שאנחנו עושים שהוא לא לרצון השם, אז אנחנו בעצם גורמים לפירוד, והפירוד הזה זה להתרחק מהקדוש ברוך הוא. ואף אחד לא רוצה בגדול להתרחק מהקדוש ברוך הוא. אז אומר פה הרב, בהתלבשן בשלושה לבושיו יתברך, שהם מעשה דיבור ומחשבה בהשם ותורתו ומצוותיו. דיברנו על הלבושים, כן? יש לנו מחשבה שצריך להיות במחשבה, זה הלבושים של הנפש. מה שמלווה את האדם ביומיום, זה כל המהות של האדם, מחשבה, דיבור ומעשה. עיניים רואות, נכון? אנחנו אומרים כל הזמן את הדברים פה, שאנחנו לוקחים את המחשבה למקום של התבוננות. מה זה התבוננות? התבוננות, אדם יושב, מתחיל לחשוב ולראות, להוציא דבר מתוך דבר ולהבין את גדולתו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאמר דוד המלך לשלמה, לפני ששלמה התיישב על כס המלכות, דע את אלוקי אביך. רצה להגיד לו, תשמע, תלמד מי זה הקדוש ברוך הוא, אל תתרחק ממנו. תלמד, אתה צריך להיות דבוק בו. אז אנחנו אומרים שמחשבה בהשם זה התבוננות. דיבור, כן, זה בתורתו, שאדם צריך לדבר כל הזמן מהתורה שלו, שקודשא בריחו ואורייתא וישראל חדו. מעשה זה במצוותיו, שכלי מעשה גומרים. אז אנחנו אומרים מחשבה, דיבור ומעשה שיהיו לשם שמיים, שאדם כל הזמן יחשוב לשם שמיים במחשבה, בדיבור ובמעשה. הוא ממשיך פה ואומר, כלומר, אני רוצה להיות מאוחד רק עם השם, אני רוצה להחכים, לשמוע שיעור של תורה, להבין מה שביכולתי להבין. וגם מה שאני לא מבין כעת, כיוון שעל כל פנים המוח שלי קלט את הדברים, ייתכן מאוד שההבנה תבוא מאוחר יותר. אבל העיקר שאני אשמע, העיקר שיכנס אפילו משהו מדברי התורה באוזניי. אבי תנועת המוסר, הגאון, רבי ישראל מסלנט, במשך הזמן התפרסם שמו לא רק בעולם התורה, אלא גם בחוגי המשכילים, שהיו אלה יהודים שהידרדרו קצת באמונה, והפסיקו לשמור תורה ומצוות, והיו הולכים לאוניברסיטאות, כיוון שיצא לו שם שהוא מדבר מצוין, גם הם היו באים לשמוע אותו. גם בצרפת, ששם היו הרבה יהודים מתבוללים, התפרסם שמו של רבי ישראל מסלנט, והם ביקשו ממנו, אם הוא יכול לבוא אליהם למשך שבועיים שלוש ולשמח אותם בדבריו הנפלאים. אמרו לו שיבואו הרבה אנשים לשמוע את דבריו. הוא לא שאל אם הם דתיים או לא, הוא רק שאל אם הם יהודים או לא יהודים. אמרו שאומנם יש קצת בעיות של נישואי תערובת, אבל הם יהודים טובים. הוא הגיע לשם, האולם היה מלא, כ-3,000 איש באו לשמוע אותו, 90% מהם היו בלי סימני היכר של יהודים כלל, כשהוא היה דורש, היו שומעים אותו ברור, למרות שלא היו מיקרופונים ורמקולים. הוא היה מדבר כשעתיים, והיה שקט מוחלט. כשהיה מסיים את דבריו, כולם היו יוצאים. גם הוא היה יוצא דרך דלת צדדית ועולה לעגלה שלו. יום אחד, השמש שלו ביקש לדבר איתו כמה מילים. אמר לו, אדוני הרב, אסלח על דבריי. אבל אני מצטער על כבודו של הרב שלנו. הרב מגיע מסלנט, מרוסיה, עד לצרפת, ויושב כאן כשבועיים שלוש. אני אחר כך רואה אותם הולכים למסעדות ואוכלים שם מכל מה שמגישים לפניהם. אם כך, הם לא הבינו כלום מהדרשה של הרב. אני חושב שלא צריך להגיד להם כלום. הם לא מבינים. הרב שמע אותו. הוא הרגיש בצער שלו. אמר לו, האם הם באמת לא מקשיבים כלל? אמר לו, כל מה שהרב אומר נכנס מאוזן אחת ויוצא מאוזן השנייה. אמר לו הרב, עכשיו שימחת אותי. כי אם זה נכנס, אפילו אם זה יוצא מהצד השני, בוודאי משהו נשאר אצלם בראש. אפילו כמה גרגירים. ובשביל זה כדאי לי לבוא ולהמשיך. וכך היה, לא עברו שנתיים, וכל אותם אנשים ששמעו אותו, עשו תשובה שלמה. משמע שלפעמים נראה לנו שאדם לא קולט, או לא רוצה להבין, או המוח שלו אטום, או שהוא בדרך שלו, אבל אנחנו כבר יודעים ומכירים את העניין של טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה עם רבי עקיבא. בסוף הדברים, מה שנקרא, נתפסים. אומר הרב יורם עליו השלום, פעם הזמינו אותי לבאר שבע. חנכו שמחלקה חדשה בבית החולים. יהי רצון שלא נצטרך להם. השקיעו שם כ10 מיליון דולר. התורם מגיע ועוד כמה פרופסורים מכמה חלקי הארץ. הם ביקשו ממני לבוא לקבוע מזוזה. כולם ישבו שם באולם. אמרתי בפניהם דברי תורה במשך כמה דקות. אחר כך ניגש אליי אחד הפרופסורים ואמר לי, לא הבנתי אפילו מילה אחת, אבל שמחתי מאוד לשמוע. הוא היה אדם אמיתי מאוד. הוא אמר שהוא לא הבין כלום, אבל שמח לשמוע את הדברים. דבריו נראו לי כסותרים זה את זה. אבל אחר כך הבנתי שלמרות שהמוח שלו לא הבין כלום, כי הוא עסוק בדברים אחרים, אבל הוא שמח בגלל שנשמתו הבינה. אני למדתי מזה בגדול שיהודי יהיה מי שיהיה. אם אתה מדבר איתו דברי קדושה, הוא נקשר עליהם באופן אוטומטי. אם הוא מבין או לא, זה לא עניינך. אבל עם הזמן, זה יעשה את שלו. אם זורעים, מקבלים גידולים. ואם יש גידולים, צריך לקצור אותם. אין להתייאש. זו הייתה השיטה של בעל התניא. וממנו למד הרבי מלובביץ', שהוא מצאצאיו, להקים בית יהודי בכל מקום. לכן בתי חב"ד נפוצים בכל העולם, דבר שיכול לעזור לכל יהודי שיקלע לאותו מקום. הן באכילה כשרה או במקווה טהרה או בתפילין או בכל עניין יהודי אחר. צרכים יהודיים אלה הם חיוניים מאוד. הרצון הזה להיות דבוק ומאוחד עם הקדוש ברוך הוא נובע מאהבה מסותרת שבליבי להשם. הבאנו פה עכשיו שתי סיפורים, אחד של רבי ישראל מסלנט, ועוד הסיפור הזה של הרב יורם. יש את הספר נועם אלימלך, שזה ספר שאני, ברוך השם, לפני הרבה שנים, הייתי לומד אותו כשגרתי באוסטרליה. ואתה קורא, הרבה פעמים אתה אומר, תסביר לי מה קראת, לא יכול להסביר, אבל כאילו הנשמה מבינה. אתה קורא את זה, משהו אתה אומר לעצמך, רגע, אתה בא, אתה רוצה להסביר אותו, אתה לא יודע איך להסביר אותו, אבל כשאני קורא אותו, אני מרגיש שאני מבין אותו, או שאני מתחבר אליו, אבל לבוא ולהסביר ולהגיד, הוא קשה, הוא כאילו, הרב אומר פה, כן, למרות שאותו פרופסור, אומר לו, תשמע, להגיד לך שהבנתי מה שאמרת בדרשה, לא הבנתי, אבל שמחתי לשמוע. יש דברים שהנשמה
מקבלת.
מקבלת. היא שמחה לשמוע את זה. תבוא, תגיד, תסביר, תגיד לי מה זה, לא יודע, לא יודע, אבל שמחתי לשמוע. שמחתי. זה אצל יהודי. עכשיו, אצל יהודי יש לנו את העניין של אהבה שהיא מסותרת, שהיא בלב. זה נמצא אצל כל יהודי. מתי זה צץ? בזמנים מסוימים. אנחנו נראה את זה עכשיו בעזרת השם. אומר פה לשון בעל התניא, מאהבה מסותרת שבליבי להשם, כמו בלב, בלב כללות ישראל שנקראו אוהבי שמך. למרות שאני לא כל כך מרגיש באותה אהבה, היא בוודאי תמונה ומסותרת ומוסתרת בליבי. כמו בלב כללות ישראל שנקראו אוהבי שמך, ככה עם ישראל נקרא. שכן לכל יהודי אהבה מסותרת בליבו להקדוש ברוך הוא, גם כשנוחש בה בצורה גלויה. תבוא תגיד לך, תעזוב אותי, על מה אתה מדבר בכלל? מה לי ולשטויות האלה? מה לי זה נמצא אצלו, זה בלב שלו. זה בלדין. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. האהבה המסותרת הזאת נמצאת שמה. שאנשים עמדו, השם ישמור, יש הרבה סיפורים, שעמדו בשואה, בתור, להריגה, תאגזים, פתאום אנשים שלא היה להם שום קשר ליהדות, שמה ישראל, או ביקשו מהם לעשות דברים, אמרו שום דבר, אנחנו יהודים, אנשים שלא היו קשורים לתורה ומצוות, מאיפה זה? זה האהבה המסותרת הזאת, שברגעים מסוימים, של חירוף נפש, כן? שאדם מוסר נפשו, האהבה המסותרת הזאת יוצאת החוצה. כלומר, לצערנו יש פעמים שאדם לא כל כך מרגיש שהוא אוהב את השם, הוא אוהב את עצמו. לדוגמה, אם יניחו לפניו בצד אחד עוף צלוי או גלידה משובחת, ובצד שני דף גמרא, במה הוא יבחר? בוודאי שהוא קודם כל יעדיף לאכול. אם הוא אמיתי, זה מה שהוא יעשה. הוא יאכל לשם שמיים ואחר כך ילמד. כי אדם אוהב את הדברים האלה. שנה אחת הבעל שם טוב חיפש בעל תוקע. הוא לא הרגיש כל כך טוב, ולכן לא יכל לתקוע בשופר. הוא תלה מודעה בלוח המודעות של הישיבה, שכל מי שיודע לתקוע בשופר, שיגיש מועמדות. ובערב ראש השנה, הוא יעבור על כל הפתקים, ויבחר את האדם הראוי לתקוע. אחד כתב שהוא בקי בשמונה שערים, אחד כתב שהוא מקובל גדול, וכן על זה הדרך. כל אחד כתב את קורות חייו. היה אחד שכתב שכעת הוא עומד להשיא את ביתו בשעה טובה, ואין לו כסף להוצאות החתונה. והוא שמע שלבעל שם טוב יש לב טוב, והוא נותן בעין יפה. ולכן הוא רוצה לתקוע בשופר, כדי שהרב ייתן לו אחרי החג סכום מכובד לצורך הוצאות החתונה. לאחר שהרב עבר על כל הפתקים, הוא ביקש מהשמה שיקרא לאיש הזה ויאמר לו שהרב בחר בו להיות הבעל תוקע. כשהקהל הקדוש והמקובלים ראו מי יהיה הבעל תוקע, ליבם נחמץ, נחמץ בקרבם. האם הבעל שם טוב לא מצא מישהו אחר שיותר ראוי לתפקיד זה? אמר להם שהסיבה שהוא לקח אותו, כי הוא היחיד שדיבר אמת. הוא אמר במפורש שהוא רוצה לתקוע בשופר כדי לקבל כסף. הוא מוכן לעזוב את אשתו ואת ילדיו ולעשות חג עם הרב ולתקוע בשופר כדי לקבל תשלום. אותה שנה הייתה השנה הכי יפה של הבעל שם טוב בתקיעות שופר. לאחר החג הרב נתן לו בעין יפה את כל הוצאות החתונה. מה רוצה להגיד לנו פה? מה המשמעות פה? אומר לנו פה ככה, כשאדם מדבר אמת, השם אוהב אותו. זה העניין. מי שמדבר אמת, השם אוהב אותו. הבעל שם טוב אמר, תשמע, זה מקובל, זה. זה אמר, אני רוצה את הכסף, אני צריך את הכסף, יש לי חתונה. אמר לו, אתה תתקע בשופר. זה פשוט. אבל לפעמים קשה להגיד את האמת. והיא צדקה ממני, שאמר יהודה על תמר, עם הסימנים שהוא נתן לה, והוא היה צריך לעמוד מול כל גדולי ישראל ולהגיד כן, 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 היא התעברה ממני. היה קשה, אבל מה הוא אמר? מוטב לי להתבייש פה בעולם הזה מאשר להתבייש בעולם הבא, ושם כבר זהו נגמר. שם אין, אי אפשר לתקן יותר. זאת הנקודה, אומר, וזו הדרגה של עם ישראל. כולו זרע אמת, ככה כתוב בירמיהו. בעם ישראל אין ריקבון, אלא כולו טוב. ואין טוב כמוהו בעולם, הוא כמו הקדוש ברוך הוא. כי בצלם אלוקים עשה את האדם. רק השם גדול ויהודי קטן. עליך לזכור, כשאתה מכבד יהודי, אתה לא מכבד גוש בשר, אלא אתה מכבד את השם. הרי אנחנו אומרים, חלק אלוקה ממעל. נהגת כבוד ביהודי, כיבדת את השם. איזה הוא מכובד בשמיים? המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבדה יכבד. בעל התניא לימד אותנו כאן יסוד חשוב. כל יהודי, לא משנה מה מצבו, יש בו שתי אהבות. אהבה מסותרת מאוד ועמוקה, שלפעמים לצערנו מתכסה בקליפות עבוד וגסות ונוראות. לפעמים המעשים של האדם, כבר לא ניכר שם אהבת השם או משהו. הוא מסכן, כרגע יש שם הסתרה רצינית. ולפעמים היא מתגלה בפרץ ובפתע פתאום, עד שאדם מוכן להפקיר את גופו ואת נשמתו בשביל השם. וזה נקרא, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך. אפילו נוטל את נפשך, כמו שעשה רבי עקיבא, שמת על קידוש השם, סרקו את גופו במסרקות ברזל. כמו שעשה יוסף משיטה, שנכנס לבית המקדש, והוציא מהכלים הקדושים, ופעם שנייה אמרו לו, תיכנס להוציא, אמר להם, לא, מה פתאום? פעם שנייה פתאום, הוא הבין את המשמעות, אמר לו, ניסרו אותו, ניסרו את האיברים שלו, לא היה מוכן להיכנס. איך? רבי עקיבא, אנחנו יכולים להבין, אבל יוסף משיטה, לא היה בכיוון בכלל, לא היה בכיוון. לא היה מוכן להיכנס פעם שנייה להוציא את המנורה וכו' לשם. וכמו שעשה יוסף משיטה ואחרים, אף על פי שלא היה להם שום קשר לדת, הם מסרו נפשם להריגה כשהיה צורך בדבר. כיוון שהאהבה פרצה החוצה, האהבה המסותרת הזאת. ויש אהבה שהיא חיצונית, כגון שהוא מניח תפילין, רק כדי שאבא שלו לא ייפגע וכדומה, אתה יודע, רוצה לרצות. זה נקרא הצגות. זה נקרא הצגות. בעזרת השם, אנחנו, אם ירצה השם, נמשיך יום חמישי בעזר השם יתברך. בעזרת השם, שיהיו מועדים לשמחה.